כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גיבור תרבות. הדוקטור דן הרה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גל.
Well, I have never used my body. I have played roles where the legs were used and the body was used, but in life I have never done that.
The exploitation stayed with the screen and nothing else.
That is right.
שמענו את קולה של גיבורת התרבות שלנו לתוכנית הזאת, מרלן דיטריך. אנחנו כאן זה דוקטור דוד גורביץ', אלן.
אלן.
ודוקטור דן הרב.
היי.
ואני יונתן גת, וכן, אנחנו שומעים ברקע את אחד השירים המפורסמים ביותר שלה, Falling in Love Again, מתוך הסרט המפורסם, המלאך הכחול שבו היא כיכבה. אז כן, מרלן דיטריך, אחת הנשים הגדולות בתולדות הבידור העולמי, זמרת, שחקנית קולנוע, סמל מין, ובכלל אישה גדולה מהחיים.
הייתי אומר גם אישה מתוחכמת, שמבינה היטב היטב למה הדימוי שלה, למה רצו אותה בקולנוע, מה שהיא כן. עשתה, במיוחד בקשר לזוהר שלה, הרגליים הארוכות שלה, כלומר המודעות שלה לתפקיד של הגוף שלה, לזוהר כן. שלה, למיניות שהיא מוכרת, והיא מודעת לזה שהיא מוכרת את הדבר הזה, וזה חלק מהדימוי שלה.
כמו שהיא אומרת כאן בתחילת התוכנית.
כמו שהיא אומרת בתחילת הדברים, אני מבחינה בין הגוף שלי שמשחק על הבשך, לבין הגוף שלי, כפי שאני מתייחס אליו בחיים הפרטיים שלי. זה כבר סוג מסוים של אירוניה פנימית והבנה. בקיצור, אישה מתוחכמת מאוד.
כן.
מתוחכמת זה אפילו understatement. אני חושב שהדבר המעניין מבחינתי לפחות בחיים של מרלן דיטריך, מעבר לכישרון הברור ומעבר לזוהר ולרגליים, זה כמובן הפוליטיקה שלה. הפוליטיקה במובן הרחב של המילה. אישה משוחררת, תרתי משמע. כן. אישה שהלכה בדרכה נגד הזרם בכל נקודה בחיים שלה, היא באמת...
אתה מתכוון לתפקיד שלה בעולם של המלחמה, נכון?
לא, עוד לפני המלחמה. עצם העובדה שבברלין של שנות ה-20, האישה הזאת מתנהלת כביסקסואלית מוצהרת. ביסקסואלית מוצהרת בתקופות שאנחנו מדברים עליהן, במקומות כאלה ואחרים, זה לא עניין של מה בכך.
כן.
עכשיו, היא לא מתנהלת כלסבית במחשקים. היא לגמרי נושאת את הדגל הזה.
היא מנשקת אישה בסרט, כן.
כן, והיא גאה בזה. והיא הופכת לא במקרה ודי בצדק לסוג של אייקון, גם של הקהילה הלהט"בית, גם היום. במובן הזה, החיים שלה הם אוסף, אני חושב, ארוך של מעשים של מי שבאמת הולך לפני המחנה, אבל בלי להניף את הדגל. היא אף פעם לא הייתה מנהיגה של איזשהו זרם, היא אף פעם לא דיברה בשם איזושהי קבוצה או חברה, היא לא... היא חייתה את חייה באופן שהוא מאוד עצמאי ומאוד מאוד חופשי ומאוד נאמן לעצמו, ובמובן הזה אני חושב שהיא גיבורה אדירה.
כן, ואתה מתכוון גם לפוליטיקה שלה, לא רק המגדרית, אלא גם לפוליטיקה שלה כשהיא חצתה את הקווים בין הנאמנות לגרמניה ועברה לצד השני ושרה לפני חיילי בנות הברית.
נכון, זה עוד...
בגרמנית.
נכון, זה עוד דוגמה. היא שרה... תשמע, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
את השירים של המפורסמים, ממרלן וכך הלאה.
היא, לחצות את הקווים זה אולי הביטוי הכי מתאים בהקשר הזה, כי אני חושב שכמעט בכל נקודה בחיים שלה, היא ידעה באמת להיות נאמנה לעצמה וללכת בדרכה, ובאמת לחצות קווים נפשיים וקווים גיאוגרפיים בוודאי, וקווים מדינתיים נקרא לזה, של הזדהות וכן הלאה. וזה אני חושב דבר שהוא ראוי להערכה.
מרי מגדלן דיטריך נולדה בעיירה קטנה ליד ברלין בשנת 1901. בבית הספר הייתה קרויה עיני חדר מיטות. מי שגילה אותה הוא הבימאי ג'וזף פון סטרנברג, שראה אותה במופע קברט קטן שבו היא אמרה שלושה משפטים בלבד. במהלך הקריירה שלה היא הופיעה בלמעלה מ-50 סרטים, עשרות סיבובי הופעות ברחבי העולם. מי שהופיע איתה בכמה מסיבובי ההופעות האלה היה לא אחר מאשר שייקי אופיר שלנו. היא אמרה שנשים הן אהבות טובות יותר מגברים, אבל בלתי אפשרי לחיות איתן. היא הייתה מכורה לאלכוהול, נגמלה וחזרה שוב ושוב. היא נפטרה בשנת 1992 בגיל 90. ועוד דבר אחד, הבימאי בילי וילדר הגדיר אותה כדבר הטוב ביותר שקרה לאנושות.
Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
אז כשאומרים מרלן דיטריך, כמובן ישר קופץ לראש המושג פאם פטל. מצד אחד מפתה, מצד שני מסוכנת, אבל יש שם עוד משהו, נכון? זה פאם פטל קצת יותר מורכבת.
בהחלט. מעניין. היא הצגש כמה וכמה דברים בדמות של אישה אחת. מצד אחד היא הייתה באמת הפאם פטל האולטימטיבית, הבלונדינית, המסוכנת, המפתה, המפילה את הגבר, וכמובן הדמות שלה הזאת נחקקה בזיכרון ההיסטורי שלנו, קודם כל, ובמיוחד, מהסרט שפרסם אותו והפך אותו כוכבת, המלאך הכחול, שכדאי אחר כך להגיד עליו כמה דברים, על הסרטים המפורסמים שהיא השתתפה בהם, מה שהיא עשתה בהם. אז הדמות שלה פאם פטל, אבל היא לא הייתה רק פאם פטל. היה בה איזשהו צירוף נוסף בפאם פטל, זו פאם פטל חכמה כזאת, שמבינה את החוסר, יש בה מין הרגשה אנטי-אילוזיוניסטית של החיים, כאילו החיים זה לא אותו גנן שסיפרו לכם. זה לא פאם פטל שבו רק רוצה לגאות גברים ולפתות אותם ולהפיל אותם. החיים הם בזבל. החיים כבר נפלו. החיים הם בעידן שכבר ראה וחווה את האקספרסיוניזם. כלומר, איזושהי אווירה של פסימיזם תרבותי שיצגה. מין סוג של דקדנטיות נשית בתוך עולם דקדנטי של ברלין, אחר כך במקומות אחרים. הצירוף הזה היה בו איזושהי מודעות, הייתי אומר, חסרת אשליות. אני חושב שאת הדמות הזאת גם גילמה בסרט אחר, שאתם מכירים אותו בטח, וזה באמת בעד התביעה.
כן.
גם שם היא הייתה הזרה הפתיינית, המחשפה, השטן שמפברק איזשהו דבר, ובסוף הופך לקורבן קומי של בעל עוד יותר מתוחכם ממנה. אבל מה שהיא הצגה שם, זה הרגשה הזאת של אני אדם חסר אשליות בתוך עולם שוקע. ורק בעולם שבו יש אפשרות קצת לחיות, אתה חייב להעמיד פנים, אתה חייב לשחק, אתה חייב לרמות, כי זה המצב של החיים. אז את התחושה הזאת, זה לא בדיוק מתגלה מנערת זוהר.
נכון.
Witness for the prosecution. The most electrifying entertainment of our time. The stunning climax to a half century of motion picture suspense. The cast, Tyrone Power, in love with a woman who holds his life in her beautiful hands. Charles Laughton, in the most scintillating role of his brilliant career. Marlena Dietrich, the woman of mystery, a fascinating question mark.
Mrs. Vowell, do you love your husband?
Linda thinks I do.
Well, do you?
Am I already under oath?
Ivina, העולם הזה, העתיד נמצא כבר מאחוריו. והיא גילמה את זה בגוף, שזה הדבר היחיד שיש לנו. אתה יודע, כשיש עולם בביטחון, אתה אף פעם לא חושב שהגוף זה הדבר היחיד שיש לך. כי אתה חושב על הרוח, אתה חושב על הרעיונות, אתה חושב לקדם את העולם, אתה חושב לגאול את האנושות.
נכון.
בואו נחיה באותו מצב דקדנטי שבו השקר, הגוף, התרמית, המשחק, זה הדבר היחידי. היא הייתה תמיד, הבינה שהקברט זאת המציאות הפוליטית של המשחק, של הדספשן וכל הדברים האלה. וזה איזושהי מודעות מאוד עמוקה שגילמה בפרסונה שלה גם הבימתית והקולנועית, הרבה מעבר לרגליים ארוכות וגוף שמודע לעצמו.
Me over closely, tell me what you see. A lady likes to look her best before she pours the tea. You'll see a diamond studded gown that makes the evening sun go down. Look me over closely, tell me what you find, but don't get over anxious, I'm not the marrying kind. I'm a pawn in a storm, your harbor where it's warm. In my arms you will hide from the great big world outside. But when you come to see...
באחת התוכניות הראשונות שלנו עסקנו במרילין מונרו. לכאורה, שתיהן קצת דומות אמורות להיות. שתיהן נערות זוהר, שתיהן בלונדיניות, שתיהן שחקניות, שתיהן זמרות, ואפילו השם שלהם די דומה, מרילין ומרלן, אבל בפועל אין ממש דימיון.
נכון, אני חושב שאתה צודק. זה שונה לגמרי. זה קצת כמו אירופה וארצות הברית, אוקיי? זה קצת כמו... תראה, מרילין מונרו, כשדיברנו עליה, דיברנו על הזוהר, דיברנו על הבלונד פלטינה.
נכון. בלונד קפיטל, כמו שדוד אוהב להגיד.
זה הוליווד, זה כסף, זה זוהר, זה צבע. מרילין מונרו זה צבע. וזה בוהק, זה מצולם תמיד מאחורה באופן שמסנבר אותך.
כן.
מרלן דיטריך זה הכל חוץ מבוהק, זה שחור לבן, וזה אקספרסיוניסטי מאוד, וזה דרמטי בתאורה שלו, וזה אפל, ותמיד יש שם מימד של אופל.
נכון.
ויש בו את המימד של מורכבות, זאת אומרת, מה שאתה רואה זה לא בהכרח מה שזה.
כן.
אצל מרלין מונרו, מה שאתה רואה זה גם לא תמיד מה שזה, אבל אתה יודע מה שזה אמור להיות, מה שאתה רואה. זה הפיתוי, כן? מרלן דיטריך, יש משהו שהוא מעבר לפיתוי. יש איזשהו כאב, יש איזשהו הסתרה, יש איזושהי מורכבות יותר עמוקה, שאני לא חושב שקיימת.
רואים עליה את הפצע.
כן.
אני אתן דוגמה אולי מה שאמרת, מאוד יפה. מתוך סרט שאתה מכיר אותו, מגע רשע שגם שיחקה בו בתפקיד קטן,
את טאץ' אוף איבור של אורסון ווילס.
אורסון ווילס. לקראת הסוף, הגיבור האייב, רב הפקד המושחת, שזה אורסון ווילס בעצמו, שלא הצליח בעצם להעביר ובעצם להפליל את עורך דין הטוב הזה, תאר עצמך מי זה, צ'רלסטון הסטון, אני חושב לעצמי על זה, איזה בן אדם, איזה תפקיד טוב הוא משחק שם, לעומת התפקיד שלו כרשע בינלאומי עם תעשיית הנשק היום. בכל אופן, שם הוא הדמות הטובה, הוא מצליח כמעט, לא מצליח להפליל אותו, והוא בסופו של דבר הולך לקראת, כנראה, הסיום הטרגי שלו, הוא מגיע למזבעה. ומי נמצא במזבעה או בקברט? זו בדיוק האישה המתאימה להיות שם. והיא שוב מנקה כזאת, ושאלתי, והיא משחקה שם תפקיד של צועניה, הוא אומר לה, בואי, תגידי לי מה העתיד שלי. אז אומרת לו את המשפט הזה שאני לא אשכח אותו אף פעם. לך כבר אין עתיד. עם העיניים שלה, אתה יודע, עם התסרוקת שלה, עם המבט הזה, שחור כן, לבן, גם סרט כן. של רומן. זה אומר משהו, אתה מבין? הרעיון הזה של החיים האלה כבר אין עתיד. לדמויות האלה בקולנוע אין עתיד. לעולם הזה אין עתיד. מין פסימיזם כזה, רומנטי, אקספרסיוניסטי, ש... ליווה אותו, אני חושב, לאורך כל הקריירה שלו. דיברנו שניים, שלושה סרטים שלו, אבל זה כמעט בכל מקום, בתוך ה-50 שהיא
עשתה. תראה, היא צמחה בתוך האקטרזיוניזם הגרמני, היא צמחה בתוך תפיסת העולם הזו של...
נכון.
מה שנסתר מן העין, מה שאפל, מה שסוטה, מה שמודחק. זה בא מהמקומות האלה, אז ברור שהיא תיסה את זה...
כן, כי המלנכוליה תמיד אהובה על ידי אנשים, והיא ייצגה את המלנכוליה הזאת, בגדול, ביג טיים, זה המלנכוליה, המלנכוליה הידועה בתרבות האמונים. מלנכוליה כזאת כובשת, אתה יודע, המלנכוליה יש בה משהו משוקק כזה, לא רק משהו מאכזב או משהו דוחה. והיא ייצגה את התחושה הזאת שאין מה לחשוב הרבה על העתיד. זה כבר מאחורינו, אז היא נורא up to date, אתה מבין? המבט הוא לעתיד, מה אתה חושב היום על אנשים על העתיד? היום אנשים הולכים ומדברים על זיכרונות ילדות מבת ים, מראשון, מרחובות, מה שנקרא מקוששים זיכרונות מן העבר, כדי לתת להם תחושה של תמימות ונוסטלגיה, אבל היא הייתה הצד המרושע של הנוסטלגיה.
You loathe me, don't you? Like the people outside. What a wicked woman I am, and how brilliantly you exposed me and saved Leonard's life. The great Sir Wilfred Robarts did it again.
אני חושב שמה שאתה אומר על המרירות ועל הדבר הזה שבעצם אין עתיד לצורך העניין, אני חושב שזה עומד בכל זאת בניגוד לחיים הפרטיים שלה, שבהם היא הייתה כל הזמן בן אדם שידע להפתיע.
תן דוגמה מהחיים הפרטיים שלה, לא החיים שלה ממשיים, הפוליטיים, אתה מתכוון, מה היא הצגה, מה היא אמרה, מה היא השתתפה בחיי הציבור, זה אתה מתכוון?
כן.
מה, את הדמות יותר אופטימית, יותר כזאת פלטנית, מה?
אני חושב שמה שאפיין אותה זה ההליכה עד הסוף. זאת אומרת, בהמון דברים היא בעצם שאפה, ובהרבה דברים גם קיימה. איזושהי...
מה שאתה אומר, זה שהייתה חלק מפוליטיקה מתקדמת כזאת.
לגמרי. אפילו במובן של הפניית העורף לגרמניה, ההבנה לאן הנאציזם הולך, היא הייתה הרי, אתה יודע, הייתה יכולה לקבל את מלוא הכבוד ומלוא היקר בקולנוע הגרמני, בהיותה בהוליווד, הנאצים... ביקשו אותה לחזור. גבלס ביקש אותה להצטרף אל המאמץ הנאצי.
הוא נלחם עליה,
נלחם עליה. כן. והיא הייתה יכולה לקבל שם הכבוד של מלכים. ולהצליח סרבה. מאוד, והיא סרבה. ובשלב מסוים בקריירה שלה, היא זממה לרצוח את היטלר, ואפילו עשתה תוכניות כיצד לעשות את זה, מכיוון שהיא הבינה שהיטלר יוכל להגיע למפגש של אחד על אחד.
מדובר על משהו רציני?
אני לא יודע.
או מדובר על מחשבות?
מדובר על משהו רציני. זה לא התממש, כמו שאנחנו יודעים.
אז זה מעניין מה שאתה אומר, זה גם מאוד מעניין. כאילו מצד אחד, הדמות הבימתית, וכאילו במיתוס הזה של השקיעה, של העולם הגרמני השוקע, ומצד שני, בעצם היא מקדמת פוליטיקה שמאלית כזאת, מתקדמת, שהולכת עם הכוחות של האור, לא של החושך, ולא של הפעילה שהיא כאילו יצגה על הבמה. אז יש פה סתירה מאוד מאוד מעניינת, שאתה ציינת.
She's an extraordinary woman, and... She was a great beauty and it was she was a fine assistant and very easy to respond. She responded beautifully and gave me an image very often which was not only exactly as I wanted but very often better than I wanted and she was quite a gal.
כן, שמעתם את קולו של ג'וזף פון סטרנברג בכבודו בעצמו, הבימאי של הסרט המלאך הכחול.
1930.
ובוא נגיד רגע למה הסרט הזה הוא כל כך חשוב, לא רק למרלין דיטריך, אלא בכלל לעולם הקולנוע.
הוא חשוב בבני שהוא אחד הסרטים האקספרסיוניסטיים המדהימים ביותר. זה כאילו כבר מין סוג של דקדנס של האקספרסיוניזם. 1930, אנחנו לא נמצאים בהתחלה.
נסביר רגע למאזיננו מה זה אקספרסיוניזם.
אקספרסיוניזם זה ניסיון לתאר בצורה רגשית, בצורה פנימית, את העיוותים של הנפש ואת העיוותים של המרחב החיצוני שלה.
באמצעות המבע הקולנועי.
באמצעות המבע הקולנועי. באמצעות למשל מצלמה שמתפתל בתוך הסמטאות הגותיות של ימי הביניים שמצולמות שם, באמצעות התאורה של אפלה ואור, באמצעות האקספרסיביות התיאטרלית של הדמויות, ובאמצעות העלילה, כל זה, זה אלמנט אחד גדול שנמצא בסרט, יש עוד כמה וכמה.
רק אני אוסיף לגבי האקספרסיוניזם, זה תמיד עניין של דואליות, זה תמיד עניין של מה שאתה רואה ומה שאתה לא רואה. קדמת הבמה ואחורי הקלעים.
והרי זה נושא הסרט.
האדם והגולם.
וזה נושא הסרט.
וזה גם הנושא חיה של מרלן דיטריך.
נכון, הסרט כולו זה בעצם על במה אחת גדולה. מאחורי הקלעים, לפני הקלעים, והחיים עצמם לא קיימים. זה רק או לפני הבמה, כלומר, מול הבמה, מול האנשים, או מאחורי הקלעים.
נספר רגע את התקציר אולי. הסרט עוסק ב...
אתה רוצה שתעשה ספוילר?
לא, בקצרה.
בקצרה. מעשה ב...
נערת קברט.
נערת קברט בשם לולה. לולה. וכמובן מכאן השם הגנרי הזה, לולה, אף פעם לא אוכל לגולה. כאילו אותה נערת הפקר חמודה, ארוכת רגליים, שמשגעת את האנשים שבאים לאותו פונדק, בית מרזח, חלוב, באיזה עיר חסרת משמעות בגרמניה, שאין אפילו שם. והיא זו עם מודעת פרסומת עם הרגליים הארוכות שלה שקוראת לאנשים. זה העיר כמרקחה, כולם באים. בין השאר יש גימנסיה מקומית, ושם עובד פרופסור מאוד מכובד, מאוד נוקשה ורודה בתלמידים שלו ביד חזקה ובלי חוש הומור מיוחד.
פרופסור אונרת.
אונרת, לא, הוא קוראים לו פרופסור רט.
כן.
אבל התלמידים מתקנים, רט זה שם מכובד, דוקטור רט, אבל הם קוראים לו אונרת, פירושו פרופסור זבל. אונרת זה זבל. הפרופסור הזה רוצה לתפוס את התלמידים שלו, שהוא מתחיל לראות שמעבירים תמונות של זמרת קברט. אפרופו, זה כמובן מרלנה דיטריך, כן. עם הרגליים שלה. והוא הולך מבחינה חינוכית לרדוף אחריהם לשם, לאותו בית מרזח, כדי לשלוף אותם משם, להניש אותם, להחזיר אותם למותר.
וזה הסיפור הקלאסי של הפרופסור המכובד, נופל כפטי לרגליה של נערת הקברט.
נכון, הפרופסור המכובד שיורד לתהום ההשפלה, שזוחל כדי להביא לה מתחת לשולחן כמה מהגרבי הניילון שלה, שמלביש לה גרבי הניילון שלה, שבסוף היא הופכת אותו לפלסטלינה, שבסוף הוא מציע לניסויים, ואחרי זה היא בוגדת בו, ובסוף הופכת אותו לקורבן ולליצן עלוב בתוך הקברט, שלא רוצה יותר לחיות.
כן.
זה הסרט. אז בתוך זה נאמרים דברים מדהימים נוספים.
והיא השתלבה בסרט הזה באופן מושלם.
סיפרתי נכון את הסרט?
ובעצם הכל... כן. ובעצם, האמת היא שסיפרת בדיוק את דמותה של מרלן דיטריך.
בסרט.
אבל גם בחיים.
תלוי מה בחיים, הרי אנחנו ניסינו כל הזמן לעשות הפרדה בין מה שיהיה איתה.
אז אפשר להגיד שגם בחיים הרבה מאוד אנשים עזבו בדיכאון את הבית שלה, מכיוון שהייתה מחליפה גברים כמו גרביים. וזה דבר ידוע.
במובן הזה, אם אתה הולך על הכיוון כזה, אז יכול להיות שכן, נכון? היא הייתה בדיוק זאת. ערב וערב היא שרה, ערב וערב שרה מול קהל כזה, מזיל ריר כזה, שהייתה מראה את הישבן שלה, לא ישבן, התחתונים, בשלב זה לא מראים ישבנים עוד, אנחנו ב-1930, אבל התחתונים גם תחתונים ראו, במופע קברט, עלוב, מסכן, שאתה יודע, היא עושה את השירים שלה, והיא שרה שמה על אהבה, ועל כמה היא לא יכולה בלי אהבה, ומי הגבר שלה, ומי הגבר שלה, והיא לא יכולה להסתדר בלי הגבר הבא, וכך הלאה, והקהל מריע לה. אחר כך יש קוסמים שם, יש כשבולים, אתה יודע, ביצים, יש כל מיני טיפוסים כאלה שמאפיינים מין קרקס נודד כזה, אבל אקספרסיוניסטי כזה, על הגבול שבין המענג לפרוורטי, ככה. והיא חלק מתוך המופע הזה. בא האדם המכובד. אתה יודע, פרופסור בגימנסיום בגרמניה ב-1930, 27, זה לא פרופסור בגימנסיום בישראל, אתה מבין? זה לא אותו דבר. והוא שם בכלל מרגיש את עצמו כמו פון סטרוים, איזה גנרל של הזה שלו, ומנסה לחנך אותם לשם. ובשלב מסוים, חייו העבודים נדמים כאילו עוברים מהפך חיובי, כי הרי מה הוא בסך הכל בחייו, נכון? יש לו ירדות בסטודנטים שלו, אבל בעצם הוא רווק, זקן, מסכן, שמן, שכל בוקר מביא לו את ארוחת הבוקר, הסוכנת הזאת מביאה לו את ארוחת הבוקר, הוא מתלבש והולך לגימנסיום, חוזר, גוער, כועס, לבד, בהתחלה, באמצע ובסוף. פתאום יש לו איזה מין מלאך כחול כזה. זה מרלנה דיטריך, כן. עם הרגליים שלה. ברגע שהוא רואה את הרגליים שלו, הוא נופל. אתה יודע שזה תסריט של היינריך מן, אחיו כן. של תומאס מן. כן. כלומר, זה הספר שהוא כתב, הרומן.
אתה יודע, לא תמיד שיש. אנחנו מתעסקים על ה... שואלים את השאלה הזאת, אנחנו הרבה פעמים טועים לזהות את הדמות בסרט או בתיאטרון עם החיים עצמם. אתה יודע, היה מי שטען שהאקספרסיוניזם הגרמני הוא בעצם השיקוף המושלם של הנפש הגרמנית. שבאקספרסיוניזם הזה שהיה לפני עליית הנאצים לשלטון, אפשר לזהות בדיוק את הסטייה, בדיוק את הזוועה, בדיוק את הדואליות הזאת של הנפש הגרמנית, התרבות הגבוהה מצד אחד, אבל המחלה הזאת שרוכשת שם בפנים, ושעתידה אחרי כמה שנים להתפרץ בצורה זוועתית. אני אומר את כל זה מכיוון שמרלן דיטריך הפנתה עורף אל ההתגשמות של מה שהאקספרסיוניזם הגרמני בעצם
אז אתה רואה, הייתה מה שנקרא חצויה לשניים.
בדיוק.
מצד אחד, היא הפנתה עורף, היא הייתה דמות פוליטית, היא הלכה אל הכיוון, הייתי אומר, הנאור של היסטוריה.
היא עזבה את גרמניה.
בטריקת דלת.
כן.
והייתה מוכנה לחשב כבוגדת. בדיוק. בוגדת, והוקעה כבוגדת. זה לא פשוט. היא לא סתם, עזבה והיא תשבה בשקט שמה בהוליווד, כמו שהרבה גולים אחרים.
כן.
הייתה פרסונה בינלאומית. ומצד שני, הדמות האפלה שלה, הדמות התחמנית שלה, הדמות החולה במידה כזאת או אחרת שלה, שהיא גם מלאת מייצרת תשוקה סביבה, אבל גם שהיא תשוקה פרוורטית, ליוותה אותה בהרבה כן, מאוד מהסרטים שלה.
כן.
זה כולה הפרסונה שלה הייתה, המסכה.
כן.
ואיתנו חוקר הקולנוע נחמן אינגבר, אלן.
אלן.
אתה יודע, מרלן דיטריך... אמרה לא פעם שהיא שחקנית יותר טובה מהתוצאה על המסך. מה אתה חושב על המשחק שלה?
תראה, אני חושב שאם היא השפיעה על כל כך הרבה אנשים שראו את הסרטים שלה, אז כנראה היא שחקנית טובה. הבעיה היא שהבמאי שבנה אותה ויצר אותה, אותו ג'וזף פון שטרנברג, במאי אמריקאי ממוצא יהודי, שחזר לגרמניה וביים איתה את הסרט הגרמני המדבר המצליח ביותר באותה תקופה, כן, המלאך הכחול,
כן.
הסתכל עליה יותר כמו אביזר תפאורה מאשר כמו שחקנית. והוא קיבע את הדימוי שלה, אותו דימוי של אישה, מה שקוראים פאם פטאל, אישה שמושכת גברים אל אובדנם ביכולת החושנית והאירוטית שלה שהוא ידע להדגיש אותה. ולכן אני הייתי אומר שהיא לא ממש נזקקה לכישרון משחק כדי לבנות את אותו דימוי שמשך כל כך הרבה צופים לעולמות הקולנוע. ויחד עם זאת, אתה רואה שהיא מגישה שירים, לדוגמה במלאך הכחול, הדרך שהיא עושה את זה, אי אפשר לומר שהיא לא הייתה שחקנית מעולה. ובית שני שחייבים להגיד אותו, ככל שהיא התבגרה וככל שהיופי האירוטי החושני הזה שלה הלך והתעמם בעקבות התבגרותה, כן. אז היא נאלצה במרכאות להישען הרבה יותר על כישרון המשחק שלה.
איזשהו שלב קראו לה הסבתא, נכון?
כן, אבל ללא קשר לזה, אני חושב שהופעות המשחק הכי גדולות שלה הן במחצית השנייה של הקריירה שלה,
כן.
החל משנות ה...
50,
ובעיקר בזכות במאי אחד.
בילי וולדר.
בוודאי, שביים שניים מתוך... שלושת הסרטים שאני רואה בהם הופעות משחק מדהימות.
מה הסרטים?
הסרט שנקרא יחסי חוט.
פורן אפר.
כן, פורן אפר, משנת 1948. ואחר כך עד התביעה, איך אני אגדיר אותו, הבלתי נשכח. שם יש כמות של שחקנים שאחד יותר טוב מהשני.
עם צ'ארלס לוטון, נכון?
עם צ'ארלס לוטון ואשתו אלזה לנקסטר. ומה אני אגיד לך, היא גונבת להם את ההצגה, היא פשוט מדהימה. והסרט השלישי הוא לא של במאי חשוב, אבל הוא סרט חשוב, זה משפטי נירנברג, שהיא מפליאה לשחק. מה שבילי ויילדר ראה זה בא, זה איזשהו דימוי של גרמניות, ובילי ויילדר הוא סוג של ניצול שואה, הוא עצמו הספיק לברוח, אבל משפחתו חלק גדול ממשפחתו נספתה בשואה.
היה לו חשבון רציני ביותר.
היה לו חשבון, והוא התמודד עם החשבון הזה באמצעות מרלנה דיטריך, ואצלו לטעמי היא מגיעה לשיא יכולתה כשחקנית.
מה עם ההופעה שלה אצל אלפרד היצ'קוק? פחד במה?
עוד פעם, גם היצ'קוק ידע לזהות בה את אותם אלמנטים. אני חושב שהיא מגישה משחק לא רע, אבל כיוון שהסרט הזה לא היה הצלחה כל כך גדולה, הוא לא השפיע עד כדי כך, כמו שבאמת שלושת הסרטים האלה שאני מציין, בעיקר אלה של בילי ויילדר, השפיעו על כל כך הרבה צופים שראו אותה.
אולי תנסה להסביר לנו, מה באישה הזאת הוא כובש מסך באופן מיוחד, לעומת למשל מה שכובש אצל מרילין מונרו על המסך?
מרילין מונרו לטעמי מייצגת את המושג קורבנות.
כן.
היא אישה שהיא בסופו של דבר קורבן בעולם של גברים. Mm-hmm. כלומר, מתאים לה להצטרף למיטו, כן? מיטו,
כן.
להיות חלק מהרעיון שאישה היא תמיד קורבן של גברים חזקים ששולטים בה. אני לא חושב שמרלן דיטריך נתנה למישהו לשלוט בה.
בדיוק הפוך, היא, כן.
בדיוק הפוך, זאת אומרת, היא הפעם פטל שמושכת בדרך כלל גברים תמימים, לא כולם תמימים, אבל אם ניקח את המלאך הכחול, שזה הסרט שהכי הכי מייצג אותה, הגבר הוא תמים, הוא מבחינה מינית, הוא ילדותי, הוא חסר כל ניסיון מיני, והיא כאילו מושכת גברים אל אובדנם. אבל לא זאת הנקודה המרכזית. מרלן דיטריך בנתה את הדימוי של עצמה יותר אפילו מאשר הבמאים שלה. אנחנו מכירים את כל הסיפורים, איך היא דרשה מהצלם שצילם אותה, לצלם אותה לפי ההנחיות שלה. היא העירה את הסט.
היא ממש הבינה בתאורה.
היא ממש הבינה בתאורה, היא למדה את זה בעל פה, ובנתה את אותו דימוי. כשאני רואה בעיני רוחי את מרלן דיטריך, אני רואה תמונה שחורה, אפלה, אני רואה אותה לבושה שחורים, כמעט תמיד, אני רואה את כפפות האור שהיא מכסה את ידיה, היא מחזיקה ביד סיגריה ארוכה ודקה עם פומית, ובעיקר הפנים של המוארים משש מצלמות, כן. מכל זווית אפשרית, ולכן יוצא דימוי כל כך מורכב.
עם העיניים המצועפות, נכון?
נכון, אצל מרילין מונרו, המילה הראשונה שעולה לתודעה, זה פגיעות, רגישות, כן. בסוג של תמימות שמחוללת על ידי הגברים. אצל,
נכון, באמת היא משדרת עם, נכון. סליחה שאני פורץ את הדברים שלך, אבל אתה מטיב לתאר את זה. מרלין מונרו באמת משדרת פגיעות של, ותמימות,
נכון.
והיא משדרת פרוורטיות מודעת לעצמה. לא?
יותר מזה, אני מסכים להגדרה שלך, אני מוסיף עוד מילה אחת, מתוחכמת להחריג.
נכון, זו מילה שבאמת חזרה על עצמה פה.
תחכום מודעות עצמית.
נחמן תמיד קורא את מחשבתנו פה.
זה נכון. אז יש עוד לך עוד שאלה אחת ככה, איך אתה רואה את הפרסונה שלה כזמרת? כי התפרסמה גם מאוד כזמרת. למשל בסרטים, מה כאילו התפקיד שלה כאיזה מיתוס קולנועי משחק בסרטים נניח כמו סרטים של פסבינדר? היא לא מגיעה ישירות לשם, אבל איכשהו הדמות שלה והלוגוס הזה של הזמרת, אבל לילי מרלן מסתובב שם כל הזמן, נכון? איך אתה רואה את זה אצל פסבינדר עם המלודרמות שלו?
כן, תראה, סרט המלאך הכחול הוא בוודאי אבן יסוד בקולנוע הגרמני, וכיוון שפסבינדר מאוד מאוד מתכתב עם הקולנוע הגרמני הקלאסי, הוא ניסה לשחזר את הדימויים הנשיים האלה בנוסח שלא לרוב מאפיין אותה במלאך הכחול. אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי ושמעתי את המלאך הכחול, ולמרלן דיטריך יש קול מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת כמעט סופרן, ובתקופה שהיא הופיעה כזמרת, הקול שלה הוא הכי נמוך שרק אפשר, קול שמתכתב עם קולות גבריים, והוא חרוך כזה מסיגריות, אתה יודע, גרוני כזה, ואני חושב שהיא סיגלה לעצמה את הקול הזה.
והיה מודע לעצמו, כאילו, עשתה את זה במודעות, כן.
כי הדמות שלה גם סובלת מעוד היבט אחד שהוא נפלא בעיניי. יש בה איזה היבט אנדרוגני. היא תמיד לבושה חליפות גבריות, יש בהופעות שלה את הכובע הצילינדר שהיא לובשת. זאת אומרת, כשהיא עולה לבמה, אז הדימוי זה של דימוי משותף של גבריות ונשיות. הרעיון של שליטה במערכות יחסים גבר-אישה תמיד מיוחס לגבר, ולכן הדמות שהיא מציגה על הבמה היא מאוד מאוד מורכבת מבחינת ההיבטים הנשיים והגבריים.
נחמן, הוליווד לא נרתעה מזה? איך יכול להיות שהוליווד השמרנית לא נרתעה מהאנדרוגינוס הזה, כמו שאתה מתאר?
היא בוודאי נרתעה, אבל הדימוי הזה היה דימוי שהוכתב להוליווד בידי אותו במאי שלה, כן, ג'וזף און שטרנברג, וכל זמן שהאבזה הטילה ביצי זהב, הוליווד אוהבת את זה יותר מאשר ערכים ערכיים.
אבל לא רצו, אבל מצד שני לא רצו לתת לה אוסקר, ואפילו לא מועמדות.
בוודאי, תמיד הייתה הזרה.
כך היא שיחקה גם בסרטים, כמו בעד התביעה, גם שיחקה תפקיד של זרה.
נכון, תמיד זרה.
אתה רואה בסביבה יורשת למרלן דיטריך?
אני מעריך שניסו לבנות לה יורשת, אבל זה נורא קשה, חד פעמית. אני לא רואה מצב שמישהו בונה דמות, הזכרתם קודם את פסבינדר, ופסבינדר ניסה לבנות דמויות כאלה. אני לא מצליח לראות יורשת שלה.
נחמן, תמיד מעניין לדבר איתך.
תודה רבה.
My baby don't care for clothes, my baby don't care for shows, my baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces, my baby don't care for high-toned places. My baby don't care for rings and other expensive things, she's sensible as can be. My baby don't care, oh no, it, my baby just cares for me.
אז עוד מילה אחת שקופצת לראש כשמדברים על מרלן דיטריך, זה המושג דיבה. מה בעצם המרכיבים של דיבה? איך אישה הופכת להיות דיבה? אתם יודעים להסביר?
אני לא חושב שקשה להסביר את זה. היא צריכה להיות זוהרת, היא צריכה להיראות כמו סוג של מיתוס מלך על שניים, היא צריכה להיראות אכזרית. אני חושב ששתי דיבות לפחות מילאו את התפקיד הזה. אחת, אנחנו מדברים עליה, גיבורת התרבות שלנו, הדיבה מרלנה דיטריך.
והשנייה היא גרטה.
גרטה גרבו, ויש דמיון מדהים ביניהם. זה אותו יופי קר, יופי נשי, יופי אנדרוגני, דומיניות, הרגשה של פרוורטיות, שליטה ומושלמות. פיתוי וקור ביחד. אתה לא חושב שזה מה שמייצג את גרטה גרבו בסרטים שלה?
נכון,
פיתוי וקור, סוג כזה מסוים. גרטה גרבו הייתה יותר קרה ממרלנה דיטריך,
הייתה יותר צפונית,
והייתה יותר, נכון, בדיוק, גרטה גרבו השוודית, נכון,
מהצד היותר קר של הגלובוס,
נכון,
פסל השיש מה שנקרא.
אבל היא באמת הייתה פסל השיש, כאילו קראו לה האלוהית. אתה יכול לגעת באלוהים? עכשיו למרלן דיטריך לא קראו האלוהית, ראו בהם אישה פטל, אישה שטן, היא הייתה יותר בשר ודם, אבל עדיין היה באיזשהו קור נודף כזה, קור קברטי מלא לג פנימי לאנשים שצופים בה, לא?
אז למה בכל זאת גברים כל כך נמשכו אליה אם היא מסוכנת? בגלל שהיא מסוכנת.
גברים נמשכים תמיד לדברים מסוכנים.
בגלל שהיא בלתי מושגת. בגלל שהדיבה זה משהו גדול מהחיים.
דיבה זה אלוהות כזאת, כן.
ואתה בחיים לא רוצה את החיים, אתה רוצה את הגדולה. זה המשיכה אל הבלתי מושג. אני חושב שזה הדבר בבסיס. והיא ידעה לשחק את הדבר הזה. אגב, היא הייתה, כן, מושגת, מסתבר.
כן.
מאוד מושגת.
כן.
מושגת עד בלי די. אבל
אין סוף כוכבי הוליווד היו בזוגיות ארוכה או קצרה איתה. כן.
טוב, בסדר, לא בזבזה את זמנה.
אתה יודע, אחד הדברים שמעניינים אותי בהקשר הזה של הגרמניה הזאת, המבטא הגרמני, השפה הגרמנית, השירים בגרמנית, זה באמת היחס לישראל, והיחס של ישראלים למרלן דיטריך, שאני חושב שהוא מעניין, גם כן היחס הכפול הזה, אתה יודע, אני יודע שהייתה בארץ בשנות ה-60, עלתה על במה.
גם בשנות ה-70.
עצם העובדה שהיא התקבלה פה הייתה פלא, והיא שרה בגרמנית על הבמה. קראתי באיזשהו מקום שהיא אמרה לאנשים, אני אשיר, אבל אם יש בן אדם אחד בעולם שמתנגד לזה, אז אני אפסיק ואני אחזור לשיר באנגלית.
אף אחד לא התנגד. פעמיים היא הייתה כאן. יש לי הפתעה בשבילך. תשמע מה היא אומרת על המופע פה בישראל.
Well, it's all been so wonderful that I'm really exhausted. I think it's more that I'm emotionally exhausted because everybody has been so passionately sweet to me. Israel was the country that I sang most in. I stayed on the stage for 3 hours there, and the people were wonderful there.
כן, הקהל לא נתן לה ללכת. היא לא עזבה את ההדרנים.
זה מעניין, שוב, בעניין הזה של ההתקבלות, של הדבר הלא...
אבל זה לא כל כך מפתיע, את הרי לוחמת אנטי-נאצית ידועה. היא לא הייתה, לא ריכרד שטראוס, לא וגנר, לא איזה אנטישמית, אתה מבין?
נכון,
היא עצבה בצד הנכון של הקרובנות.
היא עדיין הייתה גרמניה, דוד.
היא הייתה גרמניה, היא שרה בגרמנית,
הייתה קשה.
היא שרה שירים שגם שרו גרמניה, הדברים האלה הם לא דיכוטומים. זה מעניין בהקשר הזה של, שוב, מה שדיברנו בהתחלה, של איזשהם שבירת מחיצות, של איזושהי חציית קווים, של משהו שאתה לא יכול להגדיר אותו באופן מוחלט, ולהגיד, זה גרמני, זה אמריקאי, זה עוד, היכולת הזאת בהתנהלות שלה בעצם לשקף גם אפשרויות מטושטשות, נקרא לזה, או אפשרויות אחרות.
זה הייתה היא, טשטוש של כל מיני הגדרות וכל מיני קטגוריות, אבל זה מתאר לך אותה באמת כאישה נועזת, אישה עם העזה. תחשוב עוד פעם, מרלין מונרו, מה העזה, מרלין מונרו, זה... הבן אדם הזה היה מעורב בפוליטיקה ובזוועות הכי גדולות של המאה ה-20. במאה הייתה מעורבת מרלין מונרו? במאה הייתה מעורבת גרטה גרבו? אתה מבין מה אני מתכוון? היא הייתה מצד אחד כל מה שהם היו, אבל היא הייתה גם בתוך הזוועה של ההיסטוריה. אני לא מכיר הרבה דמויות בעולם הבד, בעולם השעשויים, שהם גם בתוך העולם של הזוועה ההיסטורית.
כן.
באיזושהי צורה, כיצד? כיצד שיש לו מה להגיד, לא כמו, אתה יודע, בארץ שאף אומן לא מזדהים שום דבר, היא רוצה לקבל את כולם. היא הייתה מוכנה להפסיד קהלים גרמניים, ולהפסיד המון המון דברים. היא הייתה מוכנה לשלם את המחיר. זה דבר ראוי לכבוד. אישה מעוררת השראה.
Hello, boys.
Why, it's Marlena Dietrich!
Reach for the sky, you coyotes. It's me, Dead-Eye Dietrich, the sheriff.
Cheapers, it's the arm of the law.
The legs ain't bad either.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. כרגיל, אנחנו ממליצים לכם על עוד מעט קיבור התרבות שלנו. אני רוצה להמליץ לכם באופן חריג לטוס לברלין. שם...
זה לא כל כך חריג היום.
זה לא חריג.
להגיד
לישראלים לטוס לברלין. זה נכון. שם אני ממליץ לכם לבקר במוזיאון הקולנוע. הפילם מיוזיאם. שנמצא בפוסט דאמר. יפה, יפה.
סוני סנטר.
אז אתם כולכם הייתם.
ברור שהיינו. זה המקום הראשון שהלכנו אליו בברלין, אחד המקומות הראשונים.
כן, ובמוזיאון הזה מקדישים לא מעט חלקים למרלין דיטריך. למשל, יש שם חדר תצוגה שבו רואים מגוון התלבושות שלה מסרטים שונים. ואפשר לראות מאוד יפה מצד אחד את התלבושת הנשית והסקסית לעומת המדים הגבריים פתאום, ויש שם חדרים נוספים עם פריטים שלה והתכתבויות שלה ותמונות ודברים נדירים. איזו חוויה מאוד מעניינת, בכלל מוזיאון מעניין, אז סעו לברלין.
כן.
דוד?
על מה אני אמליץ? טוב, אני אמליץ על הסרט הכי ידוע שלה, על המלאך הכחול שהתייחסנו אליו. אני חושב שזו דרך נכונה להתחיל. אני ממליץ על הסרט הזה בני שהוא באמת בית ספר לאקספרסיוניזם גרמני. אני ממליץ על הסרט הזה בני שהוא נוגע בדקדנטיות הגרמנית, וגם בקשר בין דקדנטיות למיניות, שאותו יצגה כל כך באמצעות הפרסונה הגופנית שלה, מרלנה דיטריך. אני חושב שהסרט הזה הוא מרתק, כי עוסק באיזושהי תזה שחזרה בהרבה מאוד מקומות, למשל בוונוס בפרווה, בצורה אחרת, וזה
של הגבר... של רומן פולנסקי.
כן, פולנסקי, על פי רומן מפורסם של פון מזוך, כן. היא עוסקה בעניין של הנפילת הגבר המזוכיסטי הזה, שזקוק לאישה השתלטנית, שתמרר אותו ותביא אותו לסוף חייו. כאילו, הגבר מחפש את מי שיוכל אותו, ומוצא את הדבר הזה בדמותה של האישה עם השוט. האישה הזאת עם השוט, האכזרית, עם המבט הקר והמיני הזה, הייתה מרלנה דיטריך, אז כדאי מאוד מאוד לראות את זה, ולהסתכל על זה עוד פעם.
דוד, אתה המלצת על הסרט הראשון, אפשר להגיד הראשון שלה.
לא הראשון, אני חושב ש...
אחד הראשונים, אחד הראשונים.
הראשון במדבר. המדבר הראשון.
המכונן, נכון. אוקיי, בסדר. אני דווקא חושב שזו התחלה מעניינת בוודאי, אבל אם מדובר על מתחילים, אני דווקא הייתי מציע להתחיל בסוף, בסרט דוקומנטרי שנעשה בערוב ימיה, מקסימיליאן של, ב-1984, מסכם בעצם את החיים שלה, בסרט מאוד מאוד מעניין, שאגב היה אפילו מועמד לפרס האוסקר הדוקומנטרי, לא זכה בסופו של דבר. 1984, היא כבר בערוב ימיה, אפשר להגיד, בפריז, מופיעה בסרט, לא רק קטעי סרטים, היא בעצמה מרועיינת ומתארת את חייה, מאוד מעניין, מאוד ככה.
בסרט של מקסימיליאן של, כאילו השחקן?
כן, כן, כן.
במאי?
כן.
אוקיי.
שווה לראות את הסרט הזה, ודווקא אולי מבחינה של קומוניקטיביות, אולי נכון להתחיל משם וללכת אחורה אל שנות ה-30 ואל תחילת הקריירה המאוד מרתקת שלה.
ואם אתם רוצים עוד קצת, אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים של פסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע שאני מגיש יחד עם דני מוג'ה, ושם עסקנו בסרט עד התביעה. במשך 50 דקות ניסינו, מקווה שהצלחנו, לנתח את הסרט הבאמת נפלא לזה, על בסיס המחזה המפורסם של אגתה קריסטי, בבימויו של בילי ויילדר הגאון. זהו, סיימנו, אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין, לאייל שינדלר שהביא אותנו לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים של גיבור תרבות, שם תוכלו לשמוע את כל התוכניות ששידרנו עד היום. תודה רבה לך דוקטור דן הרב.
תודה יונתן.
תודה רבה לדוקטור דוד גורביץ'.
תודה רבה לך יונתן, תודה רבה לכם על ההזנה.
ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. להתראות.
להתראות.
ביי ביי.